שלום לצופים ולצופות, שלום הרב שלמה אבינר.
שלום.
אנחנו נפגשים שוב בפרשת שבוע חדשה, פרשת ויחי, הפרשה האחרונה בספר בראשית. ובתחילת הפרשה אנחנו קוראים על הברכה של יעקב לנכדיו, קודם כל, לפני שהוא מברך את ילדיו, אפרים ומנשה. את הברכה הזאת כולנו מכירים היטב, אנחנו מברכים את הילדים. שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. ובאמת השאלה ש... פחות אותי מעניינת, מה זכו אפרים ומנשה, שכולנו מברכים בהם כל שבוע, וגם בהזדמנויות אחרות, ומה, לא, מכל האבות, למה דווקא אפרים ומנשה הם אלה שהפכו להיות מודל לברכה שאנחנו משתמשים בה כל כך?
כן, באמת ראיתי פירוש, אבל אני לא זוכר איפה. פעם ראשונה שאחים לא רבים, כי קין הרג את הבל, ובין יצחק, ובין... ישמעאל ויצחק ויעקב ועשיו
ואחים שלו
ופה הנה שני אחים ולא רבים. אכן הסיפור של קין והבל בא ללמד אותנו שהעולם הזה הוא לא עולם פשוט. יש באדם אלימות, מתחים, נפש בהמית, ואפילו בין אחים יש מתחים וקשיים, אבל זה לא חייב להיות. והנה, אפרים ומנשה, אף על פי שהוחלפו.
זהו, למרות שנלקחה מאחד הבכורה וניתנה לשני, יש אידיליה.
כן, לא עשו מזה עניינים.
אז זה המודל שבעצם אנחנו רוצים לחנך את הילדים לאורו, ולהגיד, תהיו כמו אפרים ומנשה, ילדים טובים, לא רבים.
אף על פי שבסופו של דבר, גם ישמעאל יחזור בתשובה, וגם עשיו יחזור בתשובה, ויוסף ואחיו, אנחנו מעדיפים.
מההתחלה שיהיה בסדר. למרות שאנחנו גם אומרים שגם עם ילדים רבים זה גם נורמלי, זה לא... לא צריך להתרגש. זה טבעי. אחר כך אנחנו מגיעים לברכות של יעקב לבנים שלו. וכאן, קודם כל המבנה, כל העניין הזה של ברכה לכל שבט, עם התכונות וההבדלים, וזה לא פשוט, כי אתה אומר, למה צריך להחזיר עכשיו, לחדד, להגיד ששימון הוא ככה, ולוי הוא ככה, ויהודה הוא ככה, בשביל מה זה טוב? שיעקב יורך את כולם, כולכם ברוכים, כמו שעשה לפריים ומנשה, יברך את כולם, יאסוף אותם, יברך אותם כעם. למה צריך את החידוד השבטי הזה, שכל שבט להגיד אתה כזה ואתה כזה? למה זה טוב?
אתה מדבר כמו ב-2000 השנים האחרונות, שהרב קוק כותב בספר אורות, שריבונו של עולם גזר שכחת השבטיות. עכשיו, אף אחד לא יודע מה השבט שלו. זוכר כל מיני פרטים היסטוריים, חוץ מכהנים ולווים, אף אחד לא יודע מה השבט שלו. בגלל שריבונו של עולם רוצה שתהיה אחדות באומה, ולהתעלם מן ההבדלים. אבל יש לזה גם מחיר. בגלל שאין מה לעשות. אנשים הם שונים. אנשים הם לא אותו דבר. השבטים הם שונים. הלכות, זה לא רק עניין של הלכות או מנהגים, זה אופי אחר, זה חינוך אחר. עכשיו החינוך שלנו הוא אחיד, והחינוך שלא מתאים לי, הוא מתאים לשבט אחר, הוא מפריע לי, כמו שהגוף לוחם נגד דם, שעושים לו עירוי דם, דם לא שלו, אז הגוף לוחם כנגד אויב. אבל אנחנו, ולכן, מה שיש שכחת השבטיות, וכל עם ישראל הוא עם אחד, יש לזה מחיר. אומר רב קוק, אנחנו משלמים את המחיר הזה באהבה, כמו שכתוב, צרור המור דודי לי, אף על פי מוכרזל, אף על פי שמצר לי, וממר לי, דודי לי. אבל עתיד לבוא, חזקן הנביא בסוף, השבטיות היא תחזור.
חוזרת.
כן.
אז אולי אנחנו בתחילת התהליך של חזרה של שבטיות. אנחנו מדברים הרבה על רב תרבותיות בחברה הישראלית, ועל הבדלי תרבויות, ועל היופי שבאושר שיש. לא, גם זו שאלה, כי בקום המדינה אנחנו יודעים שחלק מהרעיון של קור ההיתוך, של מכבש הדפוס, שכולם צריכים לקבל אותה תרבות, היה לזה מחיר לא פשוט. אז אולי בעצם היום הגענו לשלב שצריך לחדד את השבטיות דווקא?
עוד לא. אנחנו עוד לא גמרנו, עוד לא סיימנו.
תיחוד את ה...
את עבודת האחדות. עוד לא סיימנו. יש ברוך השם, אנחנו עם אחד, אבל יש הרבה מתחים, הרבה כוחות צנטריפוגליים, לא בדיוק שבטים, הרי אף אחד לא יודע, כן. אבל יש דתיים חילוניים, יש אשכנזים וספרדים, יש כן. ימנים ושמאלנים, ואנחנו מחזיקים טוב היום מישהו אמר לי בבוקר, הוא ראה מה שהרב נריה כתב בזמן הגירוש, לא מקטיף, מימית.
ימית, כן.
הוא אמר, עדיף, עדיף, יותר גרוע מלחמת אזרחים מאשר גירוש יהודים. הוא פחד ממלחמת אזרחים. ברוך השם, לא תהיה מלחמת אזרחים, אבל צריך לעמוד על המשמר. עוד לא גמרנו את עבודת האחדות. זה יכול לקחת לנו עוד שנים, עשרות שנים, אולי מאות שנים, אף אחד לא יודע.
למרות שיש משהו בחידוד של השבטיות שהוא תורם לאחדות, במובן הזה שהאחדות נעשית מה שנקרא בגובה העיניים. זאת אומרת שיש מישהו שהוא בא עם העושר התרבותי או השבטי שלו, ומישהו ממול באותו גובה, אז האחדות היא יותר מאוזנת. לעומת זאת שיש מישהו שהוא לא בא לידי ביטוי עדיין, כמו שהרב תיאר קודם, אז הוא, אז משהו תפוס לו בבטן, הוא רוצה לשחרר את זה.
לכן אנחנו עכשיו צריכים סובלנות, לקבל שיש דעות אחרות, מפעיל לי להקשיב לדעות אחרות, לא מתוך נימוס.
כן, להקשיב
בנחת באמת. בנחת ובשמחה, כמו שחזל אומרים מסכת שבת, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה, אז גם הקדוש ברוך הוא מקשיב. כן. השכינה שורה שם, זה נכון. אבל לחדד את ההבדלים, זה לא הזמן. לטשטש אותם, אין עניין. אין אפשרות.
קיימים.
אבל לא, עוד לא הגיע הזמן של השבטיות. אנחנו עדיין עכשיו בשלב של לבנות אחדות ישראל, אהבת ישראל. עוד לא סיימנו.
כשיעקב מתחיל לברך, אז הוא אומר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אנחנו שומעים באחרית הימים, זה ישר מעניין. הוא הולך לגלות פה איזה סוד. אבל אז בעצם הוא לא מגלה איזה משהו בפשט, שום סוד. ורשי אומר, רשי ידוע, מביא את המדרש ש... ביקש לגלות, יעקב ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה שכינה ממנו.
נכון.
אז קודם כל זה מסקרן, מה בעצם יעקב רצה? הוא רצה לגלות להם בשנת זה וזה יבוא המשיח? מה היה שם? וגם השאלה השנייה אולי, אם הוא באמת, אם נסתלקה ממנו שכינה, אז מה זה אומר? זה אומר שיש בעיה להתעסק עם הנושא
נכון,
של גילוי הקץ.
זה ממש מתאים לדברי הרמב״ם, מלכות מלאכים בסוף, פרק האחרון. מתי יבוא המשיח, איננו יודעים, טיפה חצמן של מחשבי קיצים. וכל הדברים האלה של יומות המשיח, אף אחד לא ידע איך הם יהיו ומתי הם יהיו. יתר על כן אומר הרמב״ם, זה גם לא חשוב. זה לא מוסיף, לא אהבת השם ולא יראת השם.
אז, מה, אז למה, מה היה המטרה של יעקב בעצם?
יעקב אבינו היה מוטרד, רצה לדעת מתי. זה לא העבודה שלנו. העבודה שלנו זה לעבוד עכשיו, ובעזרת השם יהיה הקץ. ככל שנשקיע יותר, ויותר תורה, יותר מצוות, יותר אהבת הבריות, יותר בניין הארץ, אז יתקרב הקץ. אבל אנחנו לא יכולים להינעל בחיים על הקץ. אנחנו ננעל הקץ, אנחנו נפקיר את החיים של עכשיו, ובסוף לא יקץ. זה דומה למה שהפילוסופים אומרים. שהאושר הוא פרס למי שלא מחפש אושר. אבל מי שכל חייו רודף באושר, לא יהיה לו אושר. אלא מי שכל חייו רודף לעשות את הטוב, אז יקבל בסופו של דבר פרס את האושר.
כן.
אז אי אפשר, אנחנו יודעים שיבוא המשיח, אנחנו יודעים שיהיה קץ, אבל לא צריך להתמקד, צריך להתמקד לעשות את הטוב, את הצדק, את היושר, את התורה ואת הקדושה עכשיו. ולא לעסוק בזה, אי אפשר לדעת, זה גם תלוי בהרבה גורמים שאיננו מכירים.
אבל השאלה גם איפה שמים את הגבול, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים להתעסק בקץ, מצד שני אנחנו כן משתמשים במונחים של ראשית צמיחת גאולתנו, אז השאלה היא אם אנחנו לא מתחילים קצת להתקרב לאזור המסוכן הזה של גילוי הקץ, שאנחנו מדברים על ראשית צמיחת גאולתנו.
כן, ואנחנו משיחי שקר, תראה. הגאון מווילנה התייחס לזה בספר, בשמו כל התור.
כן.
שהרי כתוב, טיפה חצמה של מחשבי קיצים, וכתוב בעמוד הבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל,
ענפיכם תיתנו, פריכם תיסו,
עם ישראל תקרבו לבוא, רש"י, כשארץ ישראל תיתן פירה
ונפה,
אז יקרא בקץ. אז מה קרה לקץ הזה? אומר הגאון מווילנה זה משהו אחר. זה קץ שאנחנו עושים בעמלנו ובעבודתנו.
לפעול עם אל.
אנחנו עושים, אנחנו בונים את הארץ, וזה ודאי מותר להתעסק במצווה להתעסק. אבל לעשות חשבונות, מיסטיים של דברים שלא תלויים בנו, זה לא מועיל שום דבר. אבל זה קץ שאנחנו עושים אותו. אגב, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מתי נדע? מתי יהיה סימן ברור? אני אומר, לא יהיה. כי אם חכמים אמרו, אין לך סימן יותר ברור ממה שארץ ישראל נותנת פירייה, אז אין סימן יותר ברור, ולא יהיה סימן יותר ברור. אם אתה מחפש, אז אתה לא מאמין בדברי חז"ל.
אז בעצם, אם אני מבין נכון, העניין של ההתייחסות לגאולה, כשזה מביא אותך לעשייה, כשאתה בעצם לוקח את העשייה שלך כחלק מתהליך הגאולה, זה בסדר. כן. וזה אומר שמתי זה מתחיל להיות בעייתי, כשאתה מתעסק בקץ, וזה הופך אותך לפסיבי, זה הופך אותך למישהו שמסיר ממך את האחריות, כי הקץ יבוא, אם הוא יבוא בתאריך מסוים, אז אני יכול לשבת ברגוע ולא לעשות שום דבר. זה אחת הסכנות אולי בהתעסקות בקץ.
זה מזכיר את הבדיחה, שאדם ברחוב שאל תייר אמריקאי, נו, למה אתה לא עולה לארץ? אז הוא אמר לו, אני מחכה למשיח. אמר לו אדם ברחוב שהיה במקצוע מטאטא רחובות, אמר לו, אני המשיח. הוא לא היה משוגע, הוא רצה לומר, הנה, אני עובד, אני מביא, אני מקרב, וזה.
להביא את המשיח במעשים שלך, בקיצור, ולא לחכות לו. עכשיו, אם ניכנס באמת לברכות, התחלנו לדבר על הברכות, אז הברכה של שמעון ולוי, היא מאוד קשה, בכלל לא ברור למה קוראים לברכה.
אחלכם.
בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחת כבודי, אחלכם ביעקב, אפיצם בישראל. זה ברכה, עדיף לא לקבל ברכות עם ברכות כאלה, כמו שאומרים. אז מה הברכה הגדולה פה? זה ממש כללה.
בסודם אל תבוא נפשי, זה באמת ביקורת. כלומר, היו להם כל מיני חשבונות, אבל זה קשור למחלוקת, לא מעניין אותי. אבל אפיצם, אפשר להבין את זה כקללה או כברכה. הם אנשים מתסיסים, אז זה טוב לפזר אותם. כך מסביר הרב
שמעון. כמו תבלין.
כן, הרב שמעון רפאל הירש. אנשים כאלה תוססים, אם הם ביחד.
אז זה פצצה.
זה פצצה גרעינית. אם הם מפוזרים, זה קור גרעיני. אז זה טוב. אז שבט לוי, הם גם מפוזרים.
כן.
מלמדים תורה בכל מקום. אבל גם שמעון. מפוזרים, קצת, פה ושם.
והנחלה שלהם הייתה בלועה בתוך של יהודה.
כן, אז זה בסדר, אז הם מביאים ברכה. שישמור עליהם. מביאים ברכה ברצון, בקנאות.
אז מה זה אומר? שקנאות זה מידה טובה רק במידות קטנות, בכמויות קטנות, תפזר אותה?
כן.
זה משהו שהוא...
קטליזטור.
קטליזטור, אבל לא להגזים עם המינון. זאת אומרת, ברגע שהוא קצת מוגזם, אז זה מסוכן.
נכון, קטליזטור של אנשים אחרים, לעורר ולצעוק ולומר, אבל אם הם עושים את החיים... זה משהו מהרב שמשון רפאל הירש. לבנות אנשים כאלה זה טוב, בחברה זה טוב, על פי יסודות כאלה, ננהל מדינה, זה בלתי אפשרי. זה מה שהוא אומר בפירושו.
אז זאת אומרת שזה לא יגיע לרמות של שלטון ושל ניהול, להשאיר אותם בשולי החברה, או לא בשוליים, אבל...
יכולים להיות בתוך החברה, אבל בתוך כוחות חשובים בחברה. אבל ככה היא, מי שמנהיג את החברה, הוא לא יכול להניקן.
וזה מעניין שהיחס פה לשמעון ולוי הוא אותו יחס, ומתישהו בשלב מסוים זה משתנה. בחטא העגל, לא? מתי בעצם לוי עושה את התפנית בחטא העגל?
גם שם זה היה קנאות, אבל שוב זה קנאות שמסודרת על פי משה רבינו, מי לשם אליי? אז הם מקבלים את ההנהגה של משה רבינו, אז זה בסדר.
עכשיו, אם נתקדם להמשך הפרשה אחרי הברכות, אז יוסף גם כבר בעצם מגיע לסוף חייו. והוא מבקש להעלות את עצמותיו בבוא היום לישראל. בתחילת הפרשה, יעקב ביקש לא להיקבר במצרים. בסוף הפרשה, יוסף מבקש להיקבר, אבל באופן זמני. יש פה איזה ערך משמעותי בבקשות האלה לקבורה בארץ ישראל. מה המשמעות של קבורה בארץ ישראל לעצמות, סליחה לתיאור, אבל בעצם למה זה כל כך משמעותי להיקבר בארץ ישראל? מה זה משנה אחרי המוות, איפה בן אדם קבור?
תראה, אנחנו לא יודעים מה קורה אחרי המוות, אבל אתה רואה שיש הלכות קבורה ולא לוקחים עצמות וזורקים לפח. כן. וכיפר אדמתו עמו. ארבע גמרא כתובות בסוף, וגם נפסק ברמב"ם הלכות מלכים. היי, האידיאל זה לחיות בארץ. אבל מי שלא היה יכול לחיות בארץ, והוא חי שם, אז יש גם אידיאל לקבר פה בארץ. אגב, יהודים שנקברו בחוץ לארץ, כל הדורות השתדלו לקבר עם קצת אדמת ארץ ישראל. וכשאדם מת, לך תחפש איפה יש לו בבית. אז היו הולכים כל החיים עם שקית קטנה, פה תלויה, עם אדמת ארץ ישראל.
זה כמו כרטיס אדי כזה.
כדי לקבר וכיפר אדמתו עמו. החז"ל אומרים, אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו אחר מיתה. זה לא דבר, אדם מחזיר נשמתו לשם בארץ, או קבור בארץ. אבל גם לקבר זה בסדר. אז יש ביקורת בגמרא. כשהייתם בחיים, שמתם את נחלתי לתועבה. כן. זה לא מתאים לכם לגור בארץ. אחרי שאתם מתים, פתאום אנחנו פה בית כברות. אז יש ביקורת על זה. זה גם נכון. גם זה נכון, אבל דיעבד, בסדר, היה שם. לפעמים באונס, יעקב אינו זה באונס, כן. יוסף זה באונס, זה ודאי. אפשר להיקבר פה. אנחנו מחכים שיעבירו לפה את הקבר של רבי נחמן. אני לא חסיד רבי נחמן, אבל יש חסידי רבי נחמן רבים שרוצים שיהיה קבור פה. אז אומן, דיברנו פעם.
זה יחסוך המון.
אומן יהיה פה.
זה יחסוך המון, זה יאחד משפחות בראש השנה, זה יחסוך טיסות, זה יחסוך...
תגיד, אפשר לעשות אומן פה. בסדר, יש פה ישיבת מיר, ישיבת פוניביץ', אז יש גם אומן. יש גם אומן פה.
יש עניין אבל באמת שאנשים שקרובי משפחה שלהם קבורים בחול, יעמלו ויתאמצו להעלאת עצמותיהם לארץ היום? כן, יש, כן, יש מקום?
בוודאי.
עד כמה יש מקום להשקיע בזה? זאת אומרת, זה משהו ש...
זה עולה כסף.
זהו.
מה לא לעשות? אני בעצמי, אבא שלי זיכרונו לברכה נקבר שם, ונסעתי לשם, טיפלתי, העליתי את עצמותיו פה, ואני שמח שהוא קבור פה, ברוך השם. ועושים... עלה קצת כסף,
זה... עושים קבורה מחדש ממש...
זה נקרא ליקוט עצמות. שיש אבילות יום אחד. אבילות יום אחד, אבילות מקוצרת.
אבל יש עניין כזה, זאת אומרת, באמת, להיקבר בארץ הקודש. טוב, בעצם אנחנו מסיימים עכשיו את הספר, והפרשה נקראת ויחי, אבל היא פרשה שגם יעקב נפטר בה, וגם יוסף נפטר בה. קוראים לה ויחי, זה קצת אבסורדי, אבל זה פרשה עם פרדות גדולות, פרדות מדור בעצם.
טוב, מה נעשה? צדיקים במיטתם קרויים חיים. בספר התניא בסוף יש איגרות של בעל התניא, יש לו איגרת לתלמידי רבי נחמן מויטבסק, ניחומים אחרי מות רבם, ולתלמידי רבי יצחק מברדיצ'ב. הוא אומר להם, אל תישברו, רבכם הוא מת, אבל מי שהיה תלמידו בחייו, הקשר נמשך גם אחרי שהוא מת. יש צד שהקשר הוא לא יומיומי, מצד שני יותר רוחני. אל תישברו. הוא אוהב אתכם, מטפל בכם, משפיע עליכם. מי שהיה תלמידו בחייו, לא שעכשיו הוא מחדש. ככה הוא מנחם. צדיקים במיטתם קרויים.
חיים.
כן, ההשפעה נמשכת.
אז גם פרשה כזאת, עם כל המוות של יעקב, של יוסף, של כל הדור, יש לה עניין להיקרא ויחי.
טוב, ויחי זה המילה הראשונה.
כן, נכון, אבל זה...
שאלת נכון בכל זאת.
טוב, אז אנחנו נסיים את הפרשה ואת הספר. תודה לרב שלמה אבינר, תודה לצופים ולצופות. אנחנו נשמח לקבל את ההערות שלכם, את התגובות שלכם, ואתם תמשיכו איתנו גם לספר הבא.
שבת שלום, שבת שלום.
בשבוע הבא, ספר שמות.